Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק מספר 161, 17 באפריל 2015. אפקט מארס, האם יש אמת באסטרולוגיה? הפרק בחסות פיינל, מובילה עולמית במסחר אלגוריתמי, המגייסת מהנדסים, מפתחי תוכנה, מתמטיקאים ופיזיקאים, בעלי יכולות אנליטיות גבוהות ומחשבה יצירתית. וגם בחסות מדולה, חברת השמה בתחום ההייטק ששמה דגש על ההתאמה הטובה ביותר בין התפקיד למועמד ומועמד לתפקיד. וגם בחסות גודסק, ההליכון השולחני שמאפשר לכם לבצע פעילות גופנית בריאה ומועילה, תוך כדי העבודה השגרתית מול המחשב במשרד. פרטים נוספים והנחה מיוחדת למאזיני עושים היסטוריה בהמשך. אם אתם מאזינים קבועים של עושים היסטוריה, סביר להניח שאני לא אפתיע אתכם אם אספר שאני לא מאמין באסטרולוגיה. אני מאמין שלאקראיות יש תפקיד גדול מאוד בקביעת הגורל האישי שלנו, אבל גם אם אני אתעלם לרגע מחוקי הטבע ששולטים בתנועת כוכבי הלכת, עדיין קשה לי לקבל את הרעיון לפיו למשהו כל כך אקראי וסתמי, כמו שעת הלידה שלך ומיקום השמש וכוכבי הלכת בשמיים באותו הרגע, יכול לקבוע את תכונות האופי שלך ועתידך. גם קיקרו, נועם, מדינאי, סופר ופילוסוף רומאי, העלה השגות משלו לגבי ההיגיון שמאחורי האסטרולוגיה ותקפותו כבר לפני למעלה מ-2000 שנה. קיקרו הצביע על סתירות בין הנחות היסוד של האסטרולוגיה ובין המציאות המוכרת לנו. לפי תורת האסטרולוגיה למשל, אנשים שנולדו באותו הזמן, לפיכך תחת מערך שמיים זהה, אמורים להיות דומים זה לזה בתכונות האופי שלהם. קיקרו ציין שהסתכלות פשוטה על תאומים שאינם זהים גנטית, מראה מיד שהדבר הוא לא בהכרח נכון. ברובם המוחלט של המקרים, הם לא חולקים תכונות אופי זהות יותר מאשר זוג אחים רגילים. גם הרמב״ם, שחי במאה ה-12, אחז בדעות דומות. באחד מכתביו טען הרמב״ם כך, ציטוט: אבל מה שראיתיך משתוקק אליו מחוכמת הכוכבים והדיבוקים שהיו ועתידים להיות, כל זה הסר אותה מלבך ונקה דעתך ממנו ורחץ שכלך, כמו שרוחצים הבגדים המתונפים מתינופה. לפי שהם דברים שאין בהם ממש ואינם אמת אצל החכמים השלמים, ואפילו שאינם מאמינים בתורה, כל שכן למקבלי התורה. סוף ציטוט. אבל בבסיס הפרק הזה ניצבת דילמה, שמכריחה ספקנים כמוני וכמו הרמב״ם, ואולי גם אתכם, אם אתם לא מאמינים באסטרולוגיה, לשאול את עצמנו שאלה לא פשוטה. מה היה קורה אילו מחקר מדעי, מקיף, מעמיק ויסודי, היה חושף שיש אמת באסטרולוגיה? שלתנועת כוכבי הלכת בשמיים, אכן יש השפעה על מהלך חיינו כאן בכדור הארץ. האם היה בנמצא מחקר כזה, אמין ומשכנע, האם הייתי משנה את דעתי לגבי אסטרולוגיה? האם הייתי מפסיק להתייחס בזלזול למדורי האסטרולוגיה בעיתוני סוף השבוע? האם הייתם מתחילים להיוועץ באסטרולוגים לפני החלטות חשובות, כמו החלפת מקום העבודה או קניית דירה? גיבור פרק זה נמשך למזלות ולמפות לידה כבר בצעירותו, ובבגרותו הפך לגדול חוקרי האסטרולוגיה. בספריו הפריך כמעט כל טענה אסטרולוגית מוכרת, אך בד בבד הוא גם גילה תופעה מפתיעה ומשונה, שהצביע על האפשרות שיש אמת באסטרולוגיה. הטענה הזו הייתה כנראה זוכה להתעלמות מוחלטת מהממסד המדעי, אלמלא העובדה שהמחקרים שערך גיבורנו היו מבין המחקרים המדעיים, המקיפים והקפדנים ביותר שנערכו בעניין האסטרולוגיה מאז ומעולם. הפולמוס סביב תופעה זו, שזכתה לכינוי אפקט מארס, נמשך במשך עשרות שנים. מישל גוקלה נולד בפריז ב-13 בנובמבר 1928 בשעה 10:15 דקות בערב. משיכתו לאסטרולוגיה החלה כבר ביותו ילד קטן. בגיל 7 זכר בעל פה את כל התאריכים של כל מזלות השמש, ואביו, רופא שיניים במקצועו, לימד אותו כיצד לחשב מפות לידה אסטרולוגיות. כשהיה כבן 10, ברחה משפחתו לדרום צרפת בעקבות הכיבוש הנאצי. בגיל 15, כשחזרה המשפחה לפריז, היה נוהג לחמוק בזמן הלימודים לחנות אסטרולוגיה שהייתה ממוקמת ממול כנסיית הנוטרדם, והיה קורא בה בספרי האסטרולוגיה. כך גמל למעלה מ-100 ספרים במשך שנתיים. גוקלה היה מכין מפות לידה וניתוחים אסטרולוגיים לחבריו לספסל הלימודים, ואלו היו כה מוצלחים וקולעים עד שהם העניקו לו את הכינוי נוסטרדמוס, על שם האסטרולוג המפורסם בין המאה ה-16. אבל העניין שגילה גוקלה באסטרולוגיה לא עמעם אצלו את יצר הספקנות הפנימית. בין השנים 1919 ו-1946 פרסמו מספר אסטרולוגים אירופאים מחקרים סטטיסטיים שהראו לכאורה תוצאות חיוביות לניבויים שמספק את האסטרולוגיה. אבל המחקרים האלה לא שכנעו את גוקלה הצעיר. ציטוט: מאז שאני זוכר את עצמי התעניינתי באסטרולוגיה. אני לא יודע למה. אבי התעניין באסטרולוגיה, אבל רק לשם שעשוע. למדתי לחשב מפות לידה, וכשהגעתי לגיל 16, התחלתי לשאול את עצמי, אולי כל התחום הזה הוא קשקוש? סוף ציטוט. בשנת 1946 נרשם ללימודי פסיכולוגיה וסטטיסטיקה באוניברסיטת הסורבו, והכלים המחקריים שרכש במהלך לימודיו סייעו לו לזהות שני פערים גדולים במחקר האסטרולוגי של תקופתו. הראשון היה חוסר בנתונים. חוץ מכמה ניסויים בהיקף מצומצם, אף אחד לא טרח לאסוף כמות נתונים משמעותית מספיק כדי לאפשר מחקר סטטיסטי באיכות גבוהה. הפער השני היה חמור אף יותר, היעדר שיטות ראויות לניתוח הנתונים. גוקלה החליט להקדיש את מרצו לכיסוי שני פערים אלה. ציטוט: בגיל 20 הייתי נלהב בטירוף לגבי האסטרולוגיה, למרות שהייתי נלהב כמעט באותה עמידה לגבי ציור וטניס. רציתי לחקור את האסטרולוגיה, אבל לא היו לי לא הכסף ולא הזמן לעשות זאת. זה היה בזמן לימודיי. יחד עם זאת, ידעתי במעורפל במה הדבר כרוך. הייתי יורד לספרייה בין שיעור ציור למשחק טניס, ומעתיק שמות ותאריכי לידה של אנשים. זה היה פרויקט מאוד ארוך, יקר ורצוף מכשולים. סוף ציטוט. באותה התקופה הכיר את מרי פרנסואה, סטודנטית אף היא. מרי לא רק שלא נרתעה מהעיסוק האובססיבי של גוקלה באסטרולוגיה, אלא אפילו ראתה בכך סוג של הזדמנות להוכיח את שוויה שלה כחוקרת וכמדענית. היא הפכה להיות שותפתו, הקוראת הראשונה של ספריו, והמבקרת הגדולה ביותר של עבודתו. ציטוט: גורל מוזר חיכה לי בסורבו בדמותו של מישל גוקלה, שהיה גם הוא סטודנט לפסיכולוגיה וסטטיסטיקה. לאחר מעט דרבון, הוא הודע לבסוף להיכן הוא נעלם בכל יום בחמישי אחר הצהריים, ללקט נתוני לידה של הפושעים הנתאבים ביותר שידעה משטרת צרפת. יתרה מזאת, הפעילות המרכזית שלו בסופי השבוע הייתה לחשב מפות לידה בזו אחר זו כדי לבדוק את טענות האסטרולוגיה. הייתי נבוכה, אך יחד עם זאת מלאה בהערצה. נושא המחקר שלו נראה היה כחסר טעם, אבל השיטות האובייקטיביות שבהן השתמש פיתו אותי. קמתי לבעל שיקבל אותי כשותפה למחקר מדעי, ונתקלתי עד אז רק בחסידי גישת האישה מקומה בבית. מישל קיבל אותי כשותפה מלאה במחקריו. ללא היסוס נרתמתי למשימה, בטוחה שלא יהיה בכך כל סיכון. אם נשתמש בשיטות מחקר אובייקטיביות, שום תוצאה חיובית לא יכולה לעלות ממפעל מטורף שכזה. קיוויתי שלאחר תקופה קצרה של בחינת האסטרולוגיה, אוכל לשכנע את מישל לנטוש את הנושא לטובת מחקרים אקדמיים שקטים במחוזות המקובלים. המפגשים שלנו התפתחו לדיונים מלאי חיים על נושאים כגון איך לחלק נכון את תנועת הפלנטות בשמיים ל-36 אזורים, באיזה כיוון יש למספר את האזורים וכדומה. אבל הביטחון שלי בהכרעה המהירה שנשיג בעזרת השיטות האובייקטיביות היה אופטימי מדי. ההרפתקה התגלתה כארוכה וקשה בהרבה ממה שציפיתי. למעשה, היא לעולם לא הסתיימה. סוף ציטוט. ב-1955, לאחר שנים של עבודה מאומצת, פרסם מישל גוקלה את ספרו הראשון, השפעת הכוכבים. במאה העמודים הראשונים של הספר, פירט את נתוני הלידה של קרוב ל-6,000 רופאים, סופרים מצטיינים, אנשי צבא, ציירים, שחקנים, פוליטיקאים, ספורטאים, מדענים וכמרים, עבודה חסרת תקדים בהיקפה במסגרת המחקר המדעי על האסטרולוגיה. בשאר הספר מתח גוקלה ביקורת חריפה על כמה מהאסטרולוגים המובילים בתקופתו, והצליף בהם על החובבנות של המחקרים שביצעו. מחקריו הקפדניים הפריחו כל טענה אסטרולוגית כמעט, כגון הקשר שבין מזלות השמש לתכונות אישיות, השפעת הזוויות שבין כוכבי הלכת על בני האדם וכדומה. הוא כתב כי, ציטוט, הכרחי להדגיש שהתוצאות ממוטטות את האסטרולוגיה יותר ממה שנראה, היות והם תוקפים לא רק את הטענות של האסטרולוגים המסוימים, אלא את הבסיס העמוק של כל תחום האסטרולוגיה עצמו. סוף ציטוט. למרות מכת המחץ הקטלנית שהנחית גוקלה על האסטרולוגיה בספרו, הוא לא היה מסוגל להניח לנושא. משהו בו המשיך לקוות שאולי, רק אולי, יש בכל זאת משהו מן האמת בתחום שגירה את סקרנותו מאז שהיה ילד קטן. ציטוט. התשוקה לא עזבה אותי לרגע. בחנתי את הפינות הנסתרות ביותר בהורוסקופ כדי לפוצץ את החדשקון האסטרולוגי ולנפץ את בועת גלגל המזלות, אבל אולי אחזה בי גם תקווה סמויה להיות אותה תרנגולת חרוצה במרכאות שקפלר דיבר עליה, שבערימת ההשפעה המצחינה של האסטרולוגיה עשויה לפתע למצוא גרגיר תירס, פנינה או גוש זהב, אם היא מחפשת ומנקרת מספיק זמן. סוף ציטוט. מה היה אותו גוש זהב שמצא גוקלה? ראשית, כמה מילים על עקרונות האסטרולוגיה הבסיסיים. שורשיה של האסטרולוגיה בבבל באלף השלישי לפני הספירה. הבבלים הם אלו שהמציאו את מושג גלגל המזלות, הזודיאק, שהוא חלוקה דמיונית של השמיים ל-12 מערכי כוכבים, תאומים, שור, תלה וכו'. אסטרולוגים מצרים הוסיפו את הרעיון לפיו למזל שעולה באופק. בדיוק ברגע לידתו של אדם יש חשיבות קריטית למהלך חייו. מאוחר יותר נתווספו לאסטרולוגיה אלמנטים מהתרבות היוונית, כגון הקישור בין האלים וכוכבי הלכת, והתייחסות לארבעת היסודות, אדמה, אוויר, מים ואש. המילה הורוסקופ מציינת מפה שמייצגת את מצב השמיים ברגע הלידה. מקור המילה הורוסקופ הוא מהמילה הלטינית הורה, זמן או שעה, שבתורה לקוחה מיוונית ושפות דומות יותר, וקשורה גם למילה האנגלית hour. לשם בניית ההורוסקופ יש לדעת את תאריך הלידה, שעת הלידה ומקום הלידה המדויקים. השמש, הירח וכוכבי הלכת מסומנים גם הם לפי מיקומם ברגע הלידה, ולכל אחד מהם מיוחסות תכונות מיוחדות. מיקום גרמי השמיים במזלות ובבתים השונים, וכן הזוויות שביניהם, הם גורמים בעלי חשיבות רבה בניתוח מפת הלידה. המזל האישי שלנו הוא המזל שבו נמצאת השמש ברגע הלידה. דמיינו לעצמכם גלגל רולטה בעל 12 חריצים, כאשר השמש היא בתפקיד הכדור שנוחת בחריץ מסוים ברגע הלידה. המזל האישי מהווה רק מרכיב אחד מתוך עשרות רבות של גורמים שנלקחים בחשבון בעת ניתוח מפה אסטרולוגית מלאה. גורמים אחרים משתנים בטווח של ימים, שעות ואף דקות, כמו למשל המזל העולה, המזל שזורח באופק בזמן הלידה שמתחלף אחת לשעתיים. ועכשיו לתוצאה המפתיעה. מחקריו של גוקלן העלו כי יש קשר סטטיסטי מובהק בין כוכב הלכת שזורח באופק או נמצא בשיא גובהו בשמיים ובין סיכויי ההצלחה של אדם במקצוע שבחר לעצמו. אלופי ספורט למשל נולדו כאשר מאדים בדיוק זרח מעל האופק או עבר את שיא גובהו. אילו הייתה ההשפעה מקרית ואקראית לחלוטין, מאדים היה מופיע במפות הלידה של 17% מהלידות, ולא המחקר העלה שבמקרים של ספורטאים מצטיינים הוא מופיע בכ-22% מהמפות. קשר מובהק דומה נמצא גם בין מאדים ורופאים ואנשי צבא, בין צדק לבין שחקני תיאטרון, הירח וסופרים, ובין שבתאי למדענים. השם שנתן גוקלן לממצא המפתיע הזה היה אפקט מרס, הוא שמו הלועזי של מאדי. אלו היו תוצאות מדהימות ומרעישות, אבל גוקלן לא היה בטוח בעצמו. ציטוט. חיפשתי זמן רב, ולפסוף מצאתי את גוש הזהב. לפחות אני מאמין שמצאתי. יחד עם זאת הייתי מודע בהחלט עד כמה בלתי סביר שזה נכון. האם ייתכן שהפנינה שלי מזויפת? מידע מחשבתי או תעתוע שרקח את התמודה שלי? סוף ציטוט. הוא הבין כי הצעד המחייב הבא הוא לחזור על הניסוי בהיקף גדול יותר. עם פרנסואה אשתו הוא אסף את פרטי לידתם של 15,000 איש נוספים וניתח אותם. את התוצאות פרסם בספרו השני, אנשים וכוכבים. המסקנות היו חד משמעיות. המחקר הניב אותן תוצאות על פני 5 מדינות שונות ועבור תאריכי לידה שהסתראו בין 1800 ל-1930, וזאת למרות הבדלי שפה, תרבות והיסטוריה בין האנשים הנבדקים. מחקרו המקיף של גוקלה הראה הגבלות מסוימות בין הממצאים לבין מאפיינים טיפוסיים שהאסטרולוגיה מייחסת לכוכבי הלכת השונים, אבל מצד אחר היו גם היבטים רבים שבהם לא נקרא התאמה לאסטרולוגיה המסורתית. למשל, באסטרולוגיה המקובלת יש חשיבות גם לכוכב חמה, אורנוס, נפטון, פלוטו והשמש, אבל לא נמצא קשר בין כוכבי לכת אלה והשמש ובין הצטיינות במקצועות. רק מיקומים מסוימים בשמיים הראו השפעה כלשהי ולא אחרים, וגוקלן גם לא זיהה קשר בין הצטיינות מקצועית ובין הזוויות בין גורמי השמיים השונים. נוסף על כך, הקשר האסטרולוגי נמצא רק לגבי אנשים מאוד בולטים בתחומם, כגון ספורטאים אלופים. לא נמצא כל קשר בין כוכבי הלכת לאנשים ממוצעים, או אפילו לספורטאים מן השורה. והמוזר מכל, הקשר נעלם לגבי אלה שנולדו לאחר שנת 1950 בקירות. גוקלה ניסה למצוא הסבר לתופעה. הוא החליט לבדוק האם יש קשר בין מצב גרמי השמיים בזמן לידת תינוק ובין מצב גרמי השמיים בזמן לידת הוריו. ושוב, בעבודה סיזיפית ומאומצת, אסף עוד 25,000 נתוני לידה של ילדים והוריהם. הממצאים שפורסמו בספרו ההורשה הפלנטרית בשנת 1966 הראו כי הורים שירח, נוגה, מאדים, צדק או שבתאי היו באחד מאזורי המפתח בזמן לידתם, נטו להוריש במרכאות באופן יחסי את אותו גרם השמיים גם לצאצאיהם. עוצמת אפקט ההורשה הייתה בערך מחצית מאפקט מרס המקורי, והיא גדלה אם ברגע הלידה של שני ההורים הופיע אותו גרם שמיים באזור מפתח. אפקט ההורשה סיבך את העניינים עוד יותר. איזה הסבר הגיוני אפשר למצוא לתופעה כל כך מוזרה? אם משהו עובר בין הורה לילדו, הרי שסביר להניח שאלה יהיו תכונות אופי ולא הצלחה במקצוע ספציפי. הגוקלנים הפשילו שרבולים שוב, ובמשך 10 השנים הבאות אספו כ-2,000 ביוגרפיות של סופרים, ספורטאים, שחקנים ומדענים. בעזרת אנשים נוספים עברו על הביוגרפיות וחילצו מתוכן כ-50,000 תכונות אופי. את החישובים שנועדו לאתר קשר סטטיסטי בין תכונות האופי של אותן דמויות מפורסמות ומיקום כוכבי הלכת ברגע לידתם, עשה גוקלן בעזרת מחשב. ב-1978 התקבלו התוצאות. חיוביות? קשר מובהק נמצא גם בין תכונות אופי ובין מצב גרמי השמיים בזמן הלידה, גם ללא צורך במקצועות כמתווכים. יותר מכך, האפקט שנמצא היה כפול בעוצמתו מאפקט מרס. היבט נוסף שחשוב לתת עליו את הדעת הוא גודל האפקט ולא רק מובהקותו הסטטיסטית הגבוהה. כשמטילים מטבע, הסיכוי לנבא בהצלחה את הצעד שעליו הוא ייפול הוא 50%. גודלו של אפקט מרס עבור אנשים מצטיינים בתחומם שקול להטלת מטבע בסיכוי הצלחה של 52%. אם ניקח בחשבון שגוקלה בחן רק את האנשים המצטיינים בתחומם, שהם כששת אלפיות האחוז מהאוכלוסייה הכללית, נקבל שגודלו המשוקלל של אפקט מרס הוא 50.0001% בלבד. במילים אחרות, אם נשתמש באסטרולוגיה החדשה הזו, שעושה שימוש במיקומם של 5 גרמי שמיים בלבד ברגע הלידה, נקלע בתחזיותינו טוב יותר מניחוש, רק לגבי לקוח אחד מתוך מיליון. במילים אחרות, אפקט מרס הוא לא שימושי במיוחד בחיי היומיום. ובכל זאת, הממצאים הצליחו להטריד גם את הספקנים הקיצוניים ביותר. למרות שהאפקט אינו גדול, הוא עדיין קיים. זאת אומרת, יש קשר בין כוכבי הלכת ואופיו של אדם. כיצד ייתכן הדבר? האם הפיזיקה, כפי שאנחנו מכירים אותה, עומדת לעבור טלטלה היסטורית? הפרק בחסות מדולה, חברת השמה בתחום ההייטק, ששמה דגש על ההתאמה הטובה ביותר בין התפקיד למועמד והמועמד לתפקיד. אני חושב שלעזוב מקום עבודה אחד ולחפש מקום עבודה אחר, זה קצת כמו לשחק בקזינו. אתה יודע איפה אתה עומד היום, אבל קשה מאוד לדעת איזו יד תקבל בסיבוב הבא. אולי התפקיד החדש יהיה משעמם, או ללא אופק ניהולי. אולי הטכנולוגיה בחברה החדשה תהיה מיושנת. לעבור ממקום שלא היית מרוצה בו, למקום שבו אתה אפילו פחות מרוצה, זה לא תענוג גדול. במדולה, כל השמה היא השמה בפינצטה. המגייסות במדולה הולכות רחוק ומשקיעות מאמץ מיוחד, כדי להבטיח שאתה או את תמצאו את התפקיד המתאים לכם ביותר. הנה כנרת, אחת ממייסדות מדולה.
אנחנו עובדות עם לקוחות מדהימים, זאת אומרת כל החברות שלנו ומרכזי מחקר ופיתוח בינלאומיים, או חברות סטארט-אפ מהמובילות והחזקות ביותר בארץ, או בכלל, רובן בינלאומיות, אין לי כמעט חברות שהן רק בארץ, ובגלל זה גם מעניינים אותי בעיקר אנשים שמחפשים את האתגר, שהם בקצה הטכנולוגיות, אנחנו מחפשות באמת את הטלנטים, כל בן אדם שאנחנו מגייסות, יש לו השפעה עצומה על החברה אליה הוא נכנס, ותפקידים מאוד מורכבים ומשמעותיים בחברה. יש שוני עצום בינינו לבין חברות אחרות. ובזכות הדיוק וההתאמה שאנחנו מספקות, הדוגמה הכי טובה זה חברת סטארט-אפ שפנתה אלינו לפני זמן מה, בבקשה הם גייסו למעלה ממיליון דולר, והיו צריכים לגייס את הגיוס הראשון שלהם, שזה מפתח אנדרואיד מאוד בכיר, שגם יהיה שותף טכנולוגי ויקבל אחוזים מהחברה, ולא שלחנו להם אף בן אדם עד לפני שבוע, ואותו בן אדם ששלחנו גם קיבל חוזה. זאת אומרת, במשך חודשיים, עד שלא הייתה התאמה, לא העברנו את הבן אדם, וככה אנחנו עובדות עם כל החברות.
אוקיי, אז איך אם עכשיו אני מחפש את המשרות טופ-אנד האלה, כמו שתיארת, איך אני מגיע אליכם?
קודם כל אפשר להגיע אלינו דרך האתר שלנו, יש שם את הפרטים של, גם שלי וגם של כל הבנות שעובדות איתנו.
שזה medula.co.il, נכון?
וגם אפשר לשלוח קורות חיים למשרות שמפורסמות וגם ככה סתם. מה שכן, אני חייבת להגיד שבכל מקרה שווה לשלוח אלינו קורות חיים, בגלל שכשיש משהו שהוא מעניין, רלוונטי, ואני רואה שהוא מתאים לפרופיל, אז אני פונה אליך ומציעה לך את, את האפשרות הזאת, ולפעמים זה דברים שחבל לפספס.
תודה לכנרת ממדולה, וכעת בחזרה אל הפרק. במשך כ-40 שנה סערו הרוחות סביב מחקריו של גוקלה. היו שראו את הממצאים כאמיתיים, ראויים לבחינה מעמיקה, ושאולי מדובר בתופעה אמיתית שאפשר למצוא להסבר הגיוני. אחרים ראו אותם כמוטלים בספק, או כבלתי קבילים, או אפילו בלתי ראויים להתייחסות נוספת. היו כאלה שחשבו שגוקלן שגה בניתוח הנתונים, אחרים חשדו שהוא טיפל במרכאות במספרים, כדי שיתאימו לתיאוריה. לפני שננסה להסביר את פשרו של אפקט מרס, הבה ננסה ראשית להבין מדוע אנשים כה רבים משוכנעים שהאסטרולוגיה עובדת. ג'פרי דין, אחד מחוקרי האסטרולוגיה הבולטים של תקופתנו, הסביר זאת כך. ציטוט. נניח לצורך הדוגמה כי בני מזל אריה מתוארים כחמים, נדיבים, עצמאים, ושונאים כשאומרים להם מה לעשות. אתה שואל 100 בני מזל אריה אם התיאור הזה מתאים להם, 90 אומרים שכן, והשאר אומרים שתלוי, אבל בדרך כלל כן. אתה ממשיך לחקור. נניח שהאסטרולוגים אומרים שצמידות מאדים נפטון מציינת אדם שהוא אידיאליסט, ושערכים כמו התחשבות בזולת חשובים לו. אתה שואל 100 אנשים שיש להם צמידות כזו במפת הלידה שלהם, מה דעתם על האמירה הזו? 95 הם אומרים לך שזה נכון עבורם. אתה ממשיך במחקר, נותנים לך פרשנות של מפת הלידה שלך. האסטרולוג אומר לך, למשל, שיש לך חוש הומור טוב, ושלעיתים אתה מוטרד מעניינים כספיים. באופן מדהים, הכל מתאים. אתה עכשיו משוכנע שהאסטרולוגיה עובדת. אין לך מושג איך היא עובדת, אבל זאת עובדה. אתה מסיק שאלה שאינם מאמינים פשוט לא יודעים על מה הם מדברים. סוף ציטוט. במילים אחרות, השכנוע הוא תוצאה של הטיה תפיסתית סובייקטיבית. אפשר להוכיח זאת באמצעות ניסוי פשוט, שכמה וכמה חוקרים חזרו עליו לאורך השנים. החלפת הנתונים עם נתוני בקרה. למשל, החוקרים יכולים לשאול את אלה שאינם בני מזל אריה עד כמה התיאורים מתאימים להם. תוצאות הניסוי זהות תמיד. בעוד ש-90% מבני מזל אריה חשבו שהתיאור מתאים להם, גם 90% מבני המזלות האחרים חשבו כך. במילים אחרות, קיומו או היעדרו של מזל אריה לא משנה את נטיית האדם למזג חם, נדיב ועצמאי, ומפת לידה של מישהו אחר תתאים לו באותה המידה. האסטרולוגים עצמם, מן הסתם, לא ססים לערוך ניסויים מסוג זה, אבל לעתים רוצה הגורל וניסוי כזה מתרחש גם ללא ידיעתם. האסטרולוג רוב הנד כתב כך במגזין אסטרולוגיה. ציטוט. אני בטוח שכולכם חוויתם את התופעה הנוראית ומורידת המורל של הענקת קריאה מבריקה על בסיס תאריך לידה שגוי. זה אחד מהדברים הקטנים והמביכים הללו שאנחנו לא אוהבים לדבר עליהם. למרות זאת, עלינו להודות ששגיאות כאלה הן תופעה אמיתית. סוף ציטוט. האסטרולוג דונלד ברדלי עבר חוויות דומות כנראה. ציטוט. כמה פעמים קרה לכם שעבדתם עם נתוני לידה שגויים ומצאתם התאמות מדהימות לחייו של הלקוח? כולנו התנסינו בחוויה מזעזעת כזו. תנו לי נתונים שקריים וסיכויים טובים שיהיה מסוגל למצוא פרמטרים תומכים בכך במפת הלידה, ועוד עם חיזוקים רבים שמראים עד כמה נפלא עובדת האסטרולוגיה. יותר מדי פעמים גילינו שמישהו נולד בעצם ב-1923 ולא ב-1924, או שבזמן הלידה נרשם PM במקום AM, או שזמן הלידה נרשם בשעון קיץ במקום בשעון חורף וכו'. אבל למרות שהמידע היה שגוי מיסודו, גלגלי מפת הלידה תקתקו בהצלחה לא פחותה. האם זה מדע? זו שאלה גדולה, ועליה יושב כל הערך של האסטרולוגיה. סוף ציטוט. אירוע מביך ומשעשע במיוחד בהקשר של החלפת נתוני לידה, והפעם בזדון, אירע כאשר חבר באגודת הספקנים של קנזס פנה למספר אסטרולוגים ידועים באזורו בקשר לייעוץ מקצועי. אני חושב לעבוד עם ילדים ובני נוער, הוא סיפר להם, וביקש לקבל חוות דעת על אישיותו והכוונה מקצועית אסמך נתוני הלידה שהעביר להם. אסטרולוג אחד החמיא לו שהוא נולד לשרת אנשים, והוסיף, בעבר ניצלת את האנרגיות שלך בצורה טובה מאוד, ולכן בחיים האלה יש לך הרבה מה לתרום. חייך יהיו מאוד מאוד חיוביים. אחרים כתבו כי רק הנוכחות שלך לבדה יכולה לספק לאנשים אחרים אפקט מרגיע ממשי. אתה יכול לשמש דוגמה, עדין, נחמד ומתחשב בצרכי אחרים. אסטרולוג ידוע אחר יעץ לו להירגע בקשר לחרטות על דברים שהיה יכול לעשות יותר טוב בעבר, והוא ציין חוסר באגרסיביות ועודד אותו לעבוד עם צעירים כי יוכל להוציא מהם את תכונותיהם הטובות ביותר. לרוע המזל, נתוני הלידה שסיפק להם אותו ספקן לא היו שלו, אלא של אדם בשם ג'ון גייסי. גייסי היה ליצן שהופיע במסיבות ימי הולדת של ילדים, ובכל זאת ספק אם היה רצוי לעודד את גייסי לעבוד עם צעירים.
He killed 33 times. 33 families forever changed.
גייסי היה רוצח סדרתי סדיסטי במיוחד, שעינה ורצח 33 מבוגרים ובני נוער, והוצא להורג בשנת 1994. הכינוי שלו היה הליצן הרוצח. עם היסטוריה כל כך עשירה של כישלונות במבחנים וניסויים מבוקרים, קל להבין מדוע סירבו לקבל מבקריו של גוקלה את תוצאות מחקריו לגבי אפקט מרס. גוקלן מצידו היה פרגמטי ונכון לשתף פעולה עם המבקרים. בשנת 1982, לאחר בחינה יסודית של הטיעונים משני המחנות, סיכמו הפסיכולוגים הנס איינזינק ודייוויד ניאס את דעתם במילים הבאות. ציטוט: הגענו למסקנה ברורה כי המבקרים התנהגו לעתים בצורה בלתי רציונלית ולא מדעית, הפרו את העקרונות והכללים שהם בעצמם קבעו, לא התייעצו עם הגוקלנים לגבי פרטי הבדיקות לפני ביצוען, ולא דיווחו להם על נקודות חיוניות לגבי התוצאות. לא מצאנו כל התנהגות בלתי הולמת מהסוג הזה מצד הגוקלנים, ששמרו על התנהגות רגועה, רציונלית ומדעית, הגיבו לביקורות בבדיקה חוזרת של הנתונים, ואף פעלו לאיסוף נתונים חדשים, לא משנה עד כמה מייגע היה התהליך שנדרש. אנחנו לא מרגישים שהקהילה המדעית מצטיירת באור חיובי מכל חילופי הדברים הללו. סוף ציטוט. אבל עם הזמן החלו מופיעים סדקים בממצאיו של מישן גוקלה לגבי אפקט ההורשה. דהיינו, הקשר שבין מצב גרמי השמיים בלידת ההורה וההצלחה המקצועית של ילדיו. ב-1976, חזרה על ניסוי ההורשה המקורי, הפעם עם קרוב ל-20 אלף זוגות חדשים של הורים וילדיהם, הניבה תוצאות חלשות. חזרה נוספת ב-1984 עם 33 אלף זוגות לא הראתה שום אפקט. במילים אחרות, לא ברור אם אפקט ההורשה בכלל קיים. חוקר בשם ארטל דווקא נמנה על תומכיו המקוריים של גוקלה. הוא הראה שבחירה סלקטיבית ומוטה של תכונות האופי שחולצו מתוך הביוגרפיות עשויה להסביר את אפקט ההורשה. התכונות חולצו מהביוגרפיות לאחר שגוקלן כבר ידע מה מצב הכוכבים המתאים לכל מקרה, ומעבר לכך הן עברו תרגום מצרפתית לאנגלית, עובדה שהשאירה מקום די נרחב לפרשנות. שתי אלמנטים אלה עשויים לגרום גם שלא במודע, להטיות בתרגום ובבחירה, וגוקלן עצמו הודה כי זו אפשרות קבילה. די בכך שרק אחת מכל 12 תכונות תתורגם באופן שונה, כדי ליצור את כל האפקט הנצפה. ארטל ביקש מקבוצת סטודנטים לחלץ תכונות אופי מתוך אותן הביוגרפיות שאימן עבד גוקלה, אבל בהבדל חשוב אחד. הסטודנטים לא ידעו בעת הניתוח מה מצב גרמי השמיים של כל אדם. השוואת הניתוחים חשפה כי גוקלה נטה לחלץ מהביוגרפיות תכונות רבות יותר שתואמות את מצב גרמי השמיים בשעת הלידה, מאשר כאלה שאינן תואמות אותו. הוא אף נטה לפסול תכונות שראו התאמה נמוכה למצב הכוכבים. לעתים קרובות זה היה רק עניין של פרשנות, כמו למשל ההחלטה האם המונח אקטיבי שמיוחס לכוכב לכת כלשהו מתאים למונח אנרגטי שנמצא בתיאור הביוגרפיה או שלא. אם כן, ממצא הורשת התכונות הופרך. נשארנו רק עם אפקט מרס המקורי, הקשר שבין כוכבי הלכת והצטיינות במקצועות שונים. אם נניח שגוקלן אינו נוכל ושהנתונים שבהם נעזר במחקריו אמיתיים, איזה הסבר ארצי, במרכאות, יכול להיות לממצאים המוזרים? ג'פרי דין, חוקר האסטרולוגיה, הציע הסבר מעניין. הרעיון עלה במוחו בשנת 1991, לאחר שיחות שניהל עם גוקלן עצמו, עם ארטל ועם חוקר אסטרולוגיה נוסף בשם רודולף סמית. באותו הזמן לא שיער ג'פרי כי בדיקת הרעיון תדרוש 8 שנים, אבל כפי שניסח זאת, זה כנראה גודל האתגר שמציבות חידותיו של גוקלה. ג'פרי דין משער כי חלק מההורים זייפו את שעות הלידה של ילדיהם, ושינו אותן לשעות שבהן כוכבי לכת מסוימים נמצאים מעל האופק או ברום השמיים. זיופים אלה, אם התרחשו באמת, הם אלה שיצרו את האפקט שזיהה גוקלה. השאלה הראשונה היא, מה המוטיבציה לזיוף שכזה? ובכן, מסתבר כי בתקופה שבה נולדו האנשים שעל נתוניהם הסתמך גוקלן במחקריו, המאה ה-19, האסטרולוגיה העממית נתנה דגש מיוחד לגרם השמיים שזרח מעל האופק או שהגיע לשיא גובהו בשמיים בשעת הלעיתה. האמונה הזו הייתה ידועה ורווחת מאות שנים לפני שנמצא אפקט מרס, ולמעשה אין צורך להזדקק ללוחות שנה כדי לייחס משמעויות סמליות לזריחתו של גרם שמיים או להגיעו לשיא מסלולו. גוקלן עצמו מציין בספרו נאו-אסטרולוגי כי הפרשנות האינטואיטיבית מאוד לגבי התכונות המיוחסות לגרמי השמיים השונים לא השתנו הרבה מאז התקופה הבבלית, ועובדה זו אכן משתקפת בשפה עצמה. המילה מרשל, מלחמתי, מרס, משמשת לתיאור אנשי צבא וספורטאים. שחקני תיאטרון הם ג'וביאל, אליזים, ג'ופיטר, צדק. מדענים הם סאטרניים, זואפים, סאטרן, שבתאי. וסופרים יצירתיים הם מוניש, חולמים בהקיץ, מירח. במאה ה-19 היה מקובל למדי שמקצועות נשארים במשפחה. הורים ציפו כי ילדיהם ימשיכו את המסורת המקצועית. אם אב היה איש צבא מצטיין, רצוי שהילד ייוולד כשמאדים זורח, כדי שגם הוא יהיה איש צבא מצטיין בבוא היום. אתם אולי שואלים את עצמכם, מה הטעם לזייף את שעת הלידה? הזיוף הרי לא יזיז את הכוכבים ממסלולם. אם מיקומם לא היה מיטבי בשעת הלידה, שום דבר לא יוכל לשנות זאת, ולכן השפעתם המשוערת לא תתרחש בכל מקרה. טיעון הגיוני, אבל נראה כי ההיגיון הוא לא מסוג הדברים שמנחים אנשים במקרים שכאל. אם אנחנו נמשיך באותו קו מחשבה, מה הטעם לדלג על המספר 13 במניין הקומות ולקרוא לה קומה 14? את מי אנחנו בדיוק מנסים לרמות? מאידך, ייתכן וזיופים אלה של שעת הלידה נועדו גם כדי לשפר את התפיסה העצמית של הילד בעתיד, ואת תפיסת החברה אותו, בבחינת זריעת נבואה שמגשימה את עצמה. אם החברה רואה את המספר 13 כמביא מזל רע, עדיף לילד שלא ייוולד בתאריך הזה. על אותו משקל, אם הורים רוצים לכוון את ילדם להצטיינות בספורט, למשל, עדיף שהוא והחברה יחשבו שהוא נולד כשמאדים נמצא באזור השמיים, שכן כולם יודעים שמאדים עוזר להצטיינות בספורט. עדויות לזיופים נוספים חסרי היגיון, במרכאות, אפשר למצוא בנתונים של תאריכי הלידה. ג'פרי בחן את מאגר נתוני הלידה שבו השתמש גוקלה, וגילה פערים מוזרים במספר הלידות שדווחו בתאריכים רצויים, במרכאות, לעומת תאריכים לא רצויים לפי המסורת באותה התקופה. זינוק במספר הלידות הובחן בימי חג נוצריים, בימים של ירח מלא, בתאריך השביעי בחודש וכדומה, ולעומת זאת הייתה נפילה נקודתית בדיווחי הלידות ב-13 בחודש, בימי מחשפות וכו'. אגב, גם הפרסום נשאר במשפחה. רוב האנשים המפורסמים הגיעו מקומץ משפחות שהיו העשירות והמשכילות ביותר. ככל שהמשפחה הייתה מפורסמת יותר, כך גבר הלחץ על הילדים להמשיך את המסורת ולהצטיין באותו המקצוע שבחרו הוריהם. מעגל קסמים זה יכול להסביר מדוע אפקט מרס גדול במיוחד בקרב המפורסמים ביותר בכל תחום. שאלה מתבקשת נוספת היא, כיצד ידעו ההורים מתי גרמי השמיים השונים זורחים או מגיעים לשיא גובהם בשמיים? ובכן, גרמי השמיים הנכללים באפקט מרס, מאדים, ירח, צדק ושבתאי, הם בדיוק אותם גרמי שמיים שנראים בבירור בעין הבלתי מזוינת. כוכב חמל, לעומת זאת, קשה מאוד לזיהוי בשל קרבתו התמידית בשמיים לשמש המסנברת, ואורנוס, נפטון ופלוטו חלשים מכפי שיהיה אפשר להבחין בהם בעין. ההורים לא היו צריכים אפילו להיות חובבי אסטרונומיה. כל הנתונים הרלוונטיים הופיעו בלוחות שנה פופולריים באותה העת. כיצד מזייפים נתוני לידה? בקלות. באותם הימים דיווחו ההורים בעצמם על מועד הלידה למשרדי הרישום בעירייה המקומית. הממצאים מראים כי שינוי תאריכי לידה לא היה מעשה נדיר, ויותר מכך גם לא נדרשים זיופים רבים כדי לייצר את האפקט שגילה גוקלה. זיוף שעת לידה באחת מתוך 30 לידות תספיק כדי ליצור את האפקט הזעיר. השערת הזיוף מקבלת חיזוק נוסף כאשר בודקים בנתוניו של גוקלן ומגלים שאפקט מרס גדול יותר עבור שעות לידה עגולות בהשוואה לשעות לידה שאינן עגולות. אין סיבה הגיונית לאפליה הזו אם היה מדובר בהשפעה אמיתית כלשהי. במקרה של זיוף לעומת זאת, סביר להניח שהורים יבחרו שעה עגולה שבה מצוי כוכב הלכת באזור רצוי בשמיים ולא יתרחו לדייק יתר על המידה. כלומר, אחוז הזיופים במקרים שבהם שעת הלידה עגולה צפוי להיות גדול יותר, ולפיכך גודל אפקט מרס צפוי להיות גדול יותר בשעות עגולות, בהתאמה לממצאים. האם האמונה באסטרולוגיה הייתה חזקה מספיק כדי לגרום לאנשים לתרוח ולזייף שעת לידה? השוואה למתרחש בימינו מראה שגם כיום אנשים נוטים לפעול בהתאם לאמונות אסטרולוגיות. לפי האמונה היפנית, למשל, אישה שנולדה בשנת סוס האש תזכה לנישואים לא מאושרים, ועלולה אף לרצוח את בעלה. בשנת סוס האש האחרונה, 1966, צנחו הלידות ביפן ב-25% לעומת השנים הסמוכות, חלקית בעקבות הפלות רבות מהממוצע. בדומה לכך, בסין נחשבת שנת דרקון האדמה כשנה טובה לנישואים, לפריון ולעסקים חדשים. באחת משנות דרקון האדמה האחרונות, 1988, נרשם זינוק של 25% במספר הלידות של סינים במלזיה ובסינגפור, לעומת השנים הסמוכות לה. אם אנשים מגיעים עד לביצוע הפלות להתבסס על אמונות אסטרולוגיות, לא מפתיע שהם יסיטו מעט את שעת הלידה המדווחת. תיאוריית הזיופים מסבירה יפה גם את הדעיכה באפקט מרס לקראת שנות ה-50. עם השנים יותר ויותר לידות דופו על ידי רופאים ולא על ידי ההורים, מה שהקטין מן הסתם את כמות הזיופים בשעת הלידה. בנוסף, התרבות מקרי ההתערבות הרפואית בתהליך הלידה. ניתוחים קיסריים, למשל, הגדילה את כמות המקרים שבהם שעת הלידה מתועדת במדויק וללא שליטת ההורים. במילים אחרות, עם ההשערה שהעלה ג'פרי דין נכונה, אפקט מרס מבטא תופעה חברתית תקופתית ולא אמת אסטרולוגית. ג'פרי מסייג בזהירות כי אחרי הכל ההסבר שהעלה הוא רק תיאוריה. למרות שהיא מתאימה יפה לכל המוזריות שהתגלו בנתונים, עד שלא יתבצע מחקר חדש שינטרל את האפשרות לזייף את שעת הלידה, מדובר רק בספקולציה. לכן, השאלה שעימה פתחתי את הפרק נשארה, לפחות במישור העקרוני, תקפה. אם ג'פרי דין טועה בהשערותיו, במחקריו של מישל גוקלה אכן חשפו אמת עמוקה לגבי הקשר שבין כוכבי הלכת ובני האדם, האם תסכים הקהילה המדעית לקבל אותה? האם אוכל אני להביא את עצמי לזנוח את כל דעותיי הספקניות הקודמות? זו שאלה שאני חושב שכל מי שמאמין בשיטה המדעית ובתיאוריות שמבוססות על תצפיות וניסויים צריך לשאול את עצמו, מכיוון שההיסטוריה מלמדת אותנו שמדי פעם בפעם מתחוללות במדע רעידות אדמה אדירות שכאלה, שינוי פרדיגמה סוחפים שמכריחות את המדענים לשנות את תפיסת העולם שלהם. תורת הקוונטים למשל הייתה רעידת אדמה שכזו, ואפילו מדענים מבריקים כאלברט איינשטיין לא הצליחו להביא את עצמם להאמין בה למרות ההוכחות הרבות לאמיתותה. אני לא חושב שהאסטרולוגיה בהכרח תוכיח את עצמה כרעידת אדמה אדירה שכזו, אבל מי יודע? מישל גוקלן עצמו החל לאסוף נתונים לצורך מחקרי המשך, אבל מהמצב נקטעו באופן טרגי בשנת 1991. מישל גוקלה ומרי פרנסואה התגרשו 6 שנים קודם לכן, וכעת גם נישואיו השניים של מישל עמדו בפני גורל דומה. שכנים הזעיקו כוחות כיבוי אש והצלה כדי לבדוק מדוע גוקלן לא עזב את מעבדתו במשך ימים מספר. הקבעים מצאו את החוקר על הספה ללא רוח חיים, עם בקבוקון ריק של כדורי שינה ומכתב שמסביר לאחותו את החלטתו לשים קץ לחייו בעקבות דיכאון שאחז בו. מרי פרנסואה כתבה כך בעקבות מותו של בעלה לשעבר. ציטוט. עצוב לי ביותר שחוקר קוד דינמי ורב תושייה ויתר לבסוף על הקריירה המאתגרת הזו בהתקף של דיכאון. לא רק שהיה אחד מהאספנים המסורים והקפדנים ביותר בעולם של נתונים, הוא גם הבין עד כמה רבים הנתונים, החזרות והבקרות שנדרשים מדי להישמע משכנע מספיק בקהילה המדעית. כמובן, אחרי כל כך הרבה מאבקים שנוהלו בהצלחה מול יריבים שלא תמיד לחמו בצורה הוגנת ואובייקטיבית כמוהו, העייפות הכריעה אותו. התפרקות נישואיו השניים מן הסתם תרמה, מותירה אותו מבודד מדי רגשית. סוף ציטוט. ג'פרי דין הוסיף, ציטוט, בזמן שהאסטרולוגים דיברו ודיברו ודיברו על דיבורים, מישל גוקלן עשה. מהמעבדה הזירה שלו בסמטאות פריז, יצרה עבודתו העצומה חידות מהפנטות שמבטיחות את מקומו בדפי ההיסטוריה. אם הוא ראה רחוק יותר מרוב האנשים, זה לא היה משום שעמד על כתפי ענקים, אלא משום שעמד על כתפי הנתונים. הוא היה מודע תמיד לאפשרות שהוא טועה, לעולם לא בטוח שיזכה לראות את החידה נפטרת, אבל תמיד מלא תקווה שיזכה. אבל זה לא קרה. כשהחדשות העצובות הגיעו לאוסטרליה, הייתה זו שעת ערב מוקדמת בסיומו של יום חורפי חמים. במערב, שהדים אחרונים של שקיעה זהובה נטשו אותו, היה תלוי משולש נדיר של כוכבי לכת סמוכים זה לזה, כמו ראש חץ שמצביע אל מעבר לירח הבהיר לכיוון מזרח, שם עמד לזרוח שבתאי. כל חמשת גרמי השמיים של גוקלן, באזורי מפתח בשמיים, מהירים את ההתחלה החדשה הזו. אם למלאכים בשמיים יש משרדים לרישום תאריכי לידה, מוטב להם להיזהר.
זהו, עד כאן.
באופן נדיר ויוצא מן הכלל, את הפרק ששמעתם כעת לא כתבתי אני, אלא גלעד דיאמן. גלעד הוא האיש מאחורי הבלוג המצליח חשיבה חדה, בלוג שעוסק בכל מה שקשור בספקנות וחשיבה מדעית. מידע נוסף על חקר האסטרולוגיה, כמו גם על תחומים רבים אחרים, נומרולוגיה, הילינג, קריסטלים, הומאופתיה, מחשבה יוצרת מציאות ועוד, תוכלו לקרוא בספרו של גלעד, חשיבה חדה בין מציאות לאשליה, ספר שמוקדש כולו לחשיבה ספקנית ומדעית. הספר יצא לאור בתמיכת הקהילה בפרויקט מימון המונים, הוא סוקר הטיות מחשבה, תפיסה וזיכרון שבהן כולנו נופלים, כולל האינטליגנטים ביותר בינינו, ומדגים בעזרת מחקרים מאלפים ודוגמאות מחיי היומיום כמה קל להאמין בדברים שפשוט אינם נכונים. הספר נותן טיפים לקוראים איך להבחין טוב יותר בין ידע מבוסס לבין פרשנויות ומשאלות לב, בין מציאות לאשליה. באתר חשיבה חדה תוכלו לקרוא פרטים נוספים על הספר, סקירות בתקשורת והמלצות קוראים. www.sharp-thinking.com באתר תוכלו גם לרכוש אותו באופן ישיר מהמחבר במחיר זול יותר מאשר בחנויות. קישור לאתר הספר יופיע בפוסט של הפרק הזה באתר של עושים היסטוריה. דינה בר מנחם הייתה אמונה על העריכה הלשונית של הפרק, וניר סייג על עריכת הסאונד ועל הלחנת פס הקול שלו. מיד נמשיך עם עדכון לגבי פרק מיוחד שיוקלט בהשתתפות הקהל ב-17 במאי, וחידה מסוג חדש לגמרי ועוד, אבל ראשית שתי חסויות קצרות. הפרק בחסות פיינל, מובילה עולמית בתחום המסחר האלגוריתמי, שמגייסת מהנדסים, מפתחי תוכנה, מתמטיקאים ופיזיקאים, בעלי יכולות אנליטיות גבוהות ומחשבה יצירתית. פיינל עוסקת בתחום המסחר האלגוריתמי בשוק ההון. תחום מרתק, שהקדשתי לו פרק שלם לא מכבר, וגם תחרותי מאוד. כל החברות מנסות כל העת לשפר את האלגוריתמים שלהן עוד ועוד, כדי לזכות ביתרון על פני יריבותיהן. בפיינל יודעים שכדי להישאר בפסגה, בפיינל היא אחת מהמובילות בעולם המסחר האלגוריתמי, צריך אנשים טובים, אנשים מוכשרים ויצירתיים במיוחד. גם התרבות הארגונית בפיינל מוכוונת כדי לעודד את היצירתיות הזו, סביבה רגועה ונעימה עם המון עבודת צוות ושיתוף ידע. החברה מודדת איזון נכון של חיי עבודה וחיי משפחה, מתוך הבנה שעבודה היא לא רק מקום שמרוויחים בו משכורת, אלא מקום שמאפשר לך לצמוח כמקצוען וכאדם. פיינל מגייסת למשרדיה בהרצליה מהנדסים, מפתחי תוכנה, מתמטיקאים ופיזיקאים ואנשי הייטק נוספים במגוון של תפקידים. אם אתם מחפשים סביבת עבודה נעימה שתיתן לכם המון מקום להתפתח ולצמוח, אם אתם מחפשים אנשים שכיף לעבוד איתם, אם אתם בעלי יכולות אנליטיות גבוהות ומחשבה יצירתית ומקורית, פיינל היא המקום בשבילכם. הקליקו על הבאנר של פיינל באתר הבית של עושים היסטוריה, www.ranlevy.co.il. הזינו את פרטי הקשר שלכם בטופס, ונציג החברה יחזור אליכם בהקדם. סודיות מובטחת לכל הפונים, כמובן. הפרק גם בחסות GoDesk, ההליכון השולחני שמאפשר לכם לבצע פעילות גופנית בריאה ומועילה תוך כדי העבודה השגרתית מול המחשב במשרד. כמו לרבים מכם, גם לי יש הליכון בבית. מדי פעם אני מציב אותו מול המחשב ומנצל את ההליכה כדי להשלים פערים בסדרות מדע בדיוני שאף פעם אין לי זמן לראות. תמיד אמרתי לעצמי שאם הייתי יכול להמשיך ולעבוד, למשל לכתוב פרקים של התוכנית תוך כדי הליכה, כנראה שהייתי עושה אפילו עוד יותר ספורט. אבל ללכת ולכתוב בו זמנית, זה נשמע קשה ולא נוח, אני חושב. אז זהו, שמסתבר שזה לא כל כך קשה כפי שחשבתי. דני, היזם שהביא לישראל את GoDesk, מצא את הדרך לשלב בין עבודה והליכה.
זה, הליכון שולחני זה מתקן בעצם מאוד פשוט. זה שולחן עבודה משרדי שמותקן מעל הליכון. זה הסיפור, ואתה עובד והולך באותו זמן. טוויסט פה שבדרך כלל הוא מפתיע, והוא גם זה שבהתחלה יוצר ככה הרמת גבות, זה העניין של קצב ההליכה. כי אנשים שהלכו פעם בחדר כושר והלכו על טרדמיל, יודעים שאי אפשר לעבוד, אי אפשר אפילו לקרוא עיתון, לא כל שכן לעבוד על מחשב, ולכתוב ולקרוא. והטוויסט המעניין פה זה שאם ההליכה היא מספיק איטית, בדרך כלל הולכים בין באזור של קילומטר וחצי, 2 קילומטר לשעה, זאת אומרת, ההליכה מאוד מתונה. זה לא מדובר פה על עבודה אירובית. אם הולכים לאט מספיק, אז אפשר בקלות לעבוד, לקרוא ולכתוב בלי שום בעיה, ואני יכול להעיד על זה ממקור ראשון.
איך בעצם הגעת אתה אל ההמצאה הזו?
אני עצמי ניסיתי כמה וכמה פעמים להתחיל כל פעם, כל פעם באתי עם איזו החלטה נחושה, טוב, עכשיו אני מתחיל לשחות, עכשיו אני מתחיל לרוץ, עכשיו אני מתחיל כן, לעשות כל מיני דברים, לנסוע באופניים, וזה מחזיק שבועיים, שלושה, לפעמים חודש, אבל זהו. קשה מאוד להתמיד בזה, וברגע שאתה מחבר את זה לעבודה, פתאום אין עניין. אני מגיע למשרד כמו שאני מגיע כל בוקר, עולה על ההליכון, וגומר את יום העבודה אחרי 12 קילומטר. וככה זה עובד. הרבה אנשים פשוט מבינים כבר, היום יותר ויותר, שהישיבה הממושכת היא מזיקה. מזיקה לגוף בהרבה תחומים, כי הגוף שלנו בנוי בעצם לתנועה ולא לישיבה. היום אנשים שעובדים עבודה משרדית, הם בין 11 ל-13 שעות ביום, נמצאים בישיבה ומנסים לעשות דברים כדי להיפטר מההרגל המזיק הזה שהיום יודעים שיש לו קשר הדוק להרבה מחלות. אני אומר שיש גם אנקדוטה משעשעת. אני עכשיו מסתכל, אני נוהג בגלל בנסיבות שלי שזה תחמד לי לרשום את ההליכות שאני עושה. כלומר, בסוף כל היום אני רושם, היום הלכתי 12.5 קילומטר. מתברר, אני הסתכלתי עכשיו על הסיכומים שלי, שעד היום הלכתי כמעט 5,400 קילומטר.
5,400 קילומטר?
כן, בשלוש שנים האחרונות, שזה, עכשיו זה כמעט עדשים, כלומר אני כבר באמצע הדרך איפשהו באוקיינוס בין ספרד לארצות הברית, אם אני צועד מערבה, אם אני צועד מזרחה, ואוטוטו אני בסין כבר, עברתי את כל הודו, זה מקסים.
הקליקו על הבאנר של GoDesk באתר הבית של עושים היסטוריה, כדי ללמוד עוד על ההליכון המיוחד ועל ההנחה המיוחדת למאזיני עושים היסטוריה. תודה למדולה, פיינל וגודסק על תמיכתן בעושים היסטוריה. אם אתם זוכרים, במפגש המאזינים האחרון, בחודש ינואר, הקלטתי פרק בשידור חי. פרק מלא של עושים היסטוריה, כולל מוזיקה וקטעי רעיונות בלייב. זה היה פרק 157, המילואימניק שהפיל מטוס מהמיטה. הפידבק שקיבלתי מהקהל היה חם וחיובי מאוד, ולכן החלטתי לנסות ולהפוך הקלטות חיות שכאלה לאירועים דחופים יותר ככל שיתאפשר. לכן, בעוד כחודש, בתאריך ה-17 למאי 2015, נקיים הקלטה של פרק של עושים היסטוריה מול קהל בשידור חי. האירוע יתקיים באודיטוריום של מכללת שנקר, ברחוב ידע עם 8 ברמת גן בשעה 7 בערב. כתמיד, הנושא שבו יעסוק הפרק הוא סוד צבאי שמור, זה לא יהיה מפגש מאזינים רשמי של התוכנית, אבל אני בהחלט אשמח לפגוש אתכם גם לפני וגם אחרי האירוע, לשוחח, להצטלם, נעשה סשן של שאלות ותשובות אם תרצו ועוד. כרטיסים לאירוע תמצאו בקישור הבא www.mimuna.co.il/projects/2588. הקישור יופיע גם בפוסט של הפרק הזה באתר הבית של עושים היסטוריה כמובן, בכתובת www.ranlevi.co.il. מספר המקומות באולם ששנקר מוגבל ל-250 אורחים, ולכן אני ממליץ למי שמעוניין בכך לא להמתין לרגע האחרון, כי בפעם האחרונה הכרטיסים נגמרו בתוך 3 ימים. אז נתראה ב-17.5.2015 באודיטוריום של מכללת שנקר ברמת גן בשעה 19:00. שיתוף פעולה מעניין עם רדיו מהות החיים. מהות החיים, למי שלא מכיר, היא תחנת רדיו ייחודית ששמה דגש על תכנים רוחניים, מעודדת סקרנות ומודעות עצמית. פרקים של עושים היסטוריה עולים לאוויר גם במסגרת מהות החיים זה מגבר, והשבוע עלתה גם סדרת שיחות שערכתי עם אסי זיגדון, מוזיקאי, שדרן ומנהל תחנת הרדיו. כל שיחה עסקה בנושא אחר שנגעתי בו במסגרת עושים היסטוריה, כשאני ואסי מביאים אליה את הזוויות האישיות שלנו. למשל, שוחחנו על סיפורו של פריץ הבר, הכימאי היהודי גרמני שהמציא את הדשן המלאכותי, וגם גזים קטלניים ללוחמה הכימית במלחמת העולם הראשונה. אני סיפרתי על הבר עצמו ותגליותיו, ואסי המשיך משם לשאלות עמוקות יותר, כגון מקומה של האקראיות בחיינו, על גורל וכדומה. שיחות אחרות עסקו באבולוציה, גנטיקה ונושאים מעניינים. כל שיחה ערכה כ-15 דקות, וכולן זמינות להאזנה באתר הבית של הפודקאסט. בחידת מרוץ ויקיפדיה של הפרק הקודם ביקשתי מכם להגיע מהערך על בנייה ירוקה, אל הערך אודות העיירה הצרפתית רוקפור סו סולזון. כנראה שאכלתם יותר מדי בדל הסדר, כיוון שההשתתפות הפעם לא הייתה מרשימה במיוחד. רק אופי רוב הצליח למצוא פתרון, אם כי צריך לציין שמדובר בפתרון מגניב ומעניין, שני דילוגים בלבד, ואופיר גם הגדיל לעשות והוסיף תוכן לערך קצר מר בוויקיפדיה, מה שמעניק לו את הבונוס של דילוג אחד פחות, ולכן זהו גם לפי דעתי המסלול הקצר ביותר אי פעם במרוץ ויקיפדיה שלנו. כשבאים לבחור חומרי בנייה לצורך בנייה ירוקה, צריך להתחשב במגוון של אילוצים. חוזק המבנה, בידוד, מסה טרמית, מחזור וכו'. אחד האילוצים הוא הימנעות משימוש בחומרים שמעודדים התפתחות של עובש ותחב, שגורמים לאלרגיות ותופעות לא נעימות אחרות. בערך אודות העובש, אנחנו למדים שמדובר בפטריות שיוצרות רשת דקיקה של סיבים לבנים, שרובנו רואים אותם בדרך כלל על פירות וירקות רקובים. באופן מפתיע, תעשיית המזון עושה שימוש נרחב בפטריות העובש הללו, כמו במאכלים יפנים, כמו המיסו ורוטב סויה, וגם בתהליך הייצור של גבינות מסוימות, כדוגמת גבינת הרוקפור, שהיא גבינה כחולה חצי קשה שעשויה מחלב עזים. לפי האגדה, גבינת הרוקפור נתגלתה במקרה כשנער שאכל את ארוחת הבוקר שלו, גבינה קשה, זיהה לפתע את אהובתו, וכמו גבר טיפוסי, שכח מהאוכל והלך לחזר אחריה. כשחזר לאותו המקום מספר חודשים לאחר מכן, הוא גילה שהגבינה כוסתה בעובש, אבל היא הייתה אפילו טעימה יותר. לא הייתי מאמר על זה שהסיפור נכון, אבל ניחא. גבינת הרוקפור מיוצרת בעיירה, רוקפור סון סולזון שבדרום צרפת, כי מצויים במספר מערות שבהן התנאים האקלימיים מתאימים במיוחד לזן של פטריות בשם פניציליום רוקפורטי, ושם מיוצרות הגבינות. במאה ה-14 העניק המלך שרל השישי בלעדיות על יצור הגבינה לעיירה רוקפור, ומאז ועד היום אסור לכנות גבינה קשה בשם רוקפור אם היא לא מיוצרת ברוקפור סולזו. תודה לאופי רוב על הפתרון האלגנטי והמרתק. כדי לתת לכם עוד קצת זמן להתאושש מהפסח ולנקות את הראש, אני מנסה חידה מסוג חדש. בפורום שלנו אני אשים קישורים ל3 תמונות שלקוחות מתוך גוגל סטריט ויו בישראל. המטרה שלכם היא לזהות את 3 המקומות המופיעים בתמונות ואת הקשר ביניהן. כדי לעשות את זה עוד יותר שונה, המשחק הפעם יהיה שיתופי. אתם מוזמנים לעבוד יחד ולשתף פעולה בפורום שלנו ולתרום כל אחד מהידע וההיכרות שלו עם ארץ ישראל כדי להגיע לתשובה. כאמור, משחק חדש שאני מקווה שידגדג לכם את בלוטות האינטליגנציה ותהנו גם ממנו. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית, אתם מוזמנים לתמוך בה. הדרך הטובה ביותר לעשות כן היא לסייע לנו להגיע אל מפרסמים ונותני חסות פוטנציאליים. אם אתם חושבים שהחברה או הארגון שבו אתם עובדים יכולים למצוא תועלת בפרסום בתוכנית, ספרו לגורם הרלוונטי בארגון על הפודקאסט, בין אם מדובר במחלקת הגיוס, יחסי הציבור, רווחה ועוד. סביר להניח שישאלו אתכם, מה זה פודקאסט ולמה לפרסם בו? שאלות קשות. אל חשש. דני תימור, הצלע העסקית של התוכנית שלנו, הוא גור שיווקי פר אקסלנס. הוא ידע איך להציג את התוכנית, את יתרונות הפרסום בפודקאסטים, לתת סטטיסטיקות ופילוחים ולענות על כל שאלה, והוא כבר ידבר עם מי שצריך וידע מה לומר. השאירו לנו הודעה בטופס צור קשר שבאתר, או במייל בכתובת run@ranlevi.com. אנחנו נמשיך מכאן. כמו כן, ניתן לרכוש באתר את ספריי, את פרקי הארכיון של התוכנית להורדה ועל דיסק און קי. האפשרות הפופולרית ביותר היא רכישת פרקי הארכיון. זהו הפריט המבוקש ביותר בחנות, ואני חושב שלא במקרה. 57 פרקים של התוכנית, בנושאים מגניבים ביותר. למשל, פרק 69 שהיה פרק שאלות ותשובות בשידור חי, פרק 53 על איך לשרוד פיצוץ גרעיני, ופרק 52 על אגדות אורבניות שהיה ספשייל מיוחד לכבוד יובל פרקים. בנוסף, תקבלו גם את הספר האלקטרוני, הקוף שידע לאהוב, בגרסאות מתאימות גם לטאבלטים ולטלפונים חכמים. כל זה, עשרות שעות של תוכן, ב-64 שקלים בלבד, לא כולל התחושה הנעימה שתקבלו, שתדעו שבזכותכם עושים היסטוריה, ממשיכה לשגשג ולעשות חי. את התחושה הנעימה אני לא יכול לשלוח במייל, אבל אני בטוח שהיא תגיע אליכם איכשהו. תודה על תמיכתכם בעושים היסטוריה. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם הרואה בכוכבים, ניר סייג, כפיר נוח ונועם דגן ששומעים קולות, ענת וייסברג, נירה עמית ונתן פוזניאק, החוקרים בחוכמת הנסתר, נועם קופרשטיין, איש האשליות, ניר חולי מנינג'ה מנקי, עושה סיאנסים ברשתות החברתיות, ניר דהן, איש המסתורין הבינלאומי, קלי אולוקלינג, הנציגה שלנו בעולם הבא, דני תימור שאחראי על הנומרולוגיה, ואני, רן לוי, כותב, מגיש וחוזה את העתיד. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. מילה שלי. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית. www.ranlevi.co.il תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com In this house we obey the laws of thermodynamics!